השיעור היום מוקדש לילוי נשמת שמחה ברוך בן יעקב מרדכי ביטרון, זיכרונו לברכה. נודה לכם אם תלמדו לילוי נשמתו. ולהבדיל, השיעור מוקדש לרפואה שלמה לרחל בת גולדה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכם אם תלמדו לרפואתה. בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ט' במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית בעמוד א' ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות ואחרי זה סיכום ועוד נספח. גם היום כמו אתמול זה מאוד עוזר כשיש ציור או תרשים, אז כדאי מאוד להסתכל באתר בסיכום, שם כדאי לפתוח את הקובץ וורד, שם זה יותר מובן, ולראות את התרשימים, זה מאוד עוזר להבנת השיעור. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נשלים כמה פרטים טכניים לגבי העגלות והקרשים במשכן שדיברנו עליהם אתמול. בחלק השני נעבור למשנה הבאה ושם נראה הגדרות לגבי מה זה רשות היחיד. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי העגלות והקרשים. נזכיר שאתמול ראינו שמתחת ומסביב לעגלות שעליהם סחבו את הקרשים של המשכן זה היה רשות הרבים. אתמול דיברנו על איך בדיוק סידרו את הקרשים כך שיהיה איזשהו רווח שהוא יהיה רשות הרבים. היום נראה עוד כמה פרטים טכניים לגבי העגלות ונחלק את זה לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה שהאורך של כל עגלה, כמו שגם הזכרנו אתמול, היה 500, למרות שבאמת הכי הרבה שצריך היה רק 4.5, כי הרי גם אם נשים את הקרשים על החלק הרחב שלהם, שזה 4.5, ונעשה 3 ערימות כאלה, אז זה יוצא 4.5 כפול 3, שזה 4.5. אז למה עשו את העגלה 500? בשביל שזה לא יהיה בדוחק. זה הסעיף הראשון. סעיף שני זה לגבי הרוחב של העגלה. הרוחב היה, כמו שהזכרנו אתמול, 2.5, ולכאורה גם כאן היה מספיק פחות, כי גם אם נחליט לשים את הקרשים לאורך העגלה, ונשים ערימה אחת גדולה של 12 קרשים, אז זה יתפוס רק 4.5, אז למה עשו עגלה של 2.5? מסבירה הגמרא, כי באמת כמו שאמרנו, שמו את הקרשים לרוחב, וכשאתה סוחב דבר כזה ארוך, אתה לא יכול לשים אותו על בסיס צר, כי אז זה יתנדנד ויפול, אלא צריך בסיס יותר עבה, ולכן השתמשו ב-2.5. הסעיף השלישי זה לגבי הרוחב של צידי העגלה, כלומר העובי של הגלגלים. אומרת הגמרא ששני הצדדים של הגלגלים ביחד היה אותו רוחב של העגלה עצמה, כלומר 2.5 ביחד, כלומר יוצא שכל צד של הגלגלים היה ברוחב 4.25. הסעיף הרביעי זה לחשב את המרחק בין שתי עגלות, כלומר כמו שהזכרנו היו 4 עגלות ושמו אותם שתי עגלות אחת ליד השנייה ועוד שתי עגלות מאחוריהן אחת ליד השנייה, והשאלה היא מה המרחק בין שתי עגלות בתוך כל זוג. עכשיו אם נחשב כמה מרחק צריך בין העגלות בשביל שהקרשים שעליהם לא יגעו, אז אנחנו נראה שצריך 5 אמות בין הגלגלים. איך הגענו לזה? אז כמו שהזכרנו אתמול, סך הכל הקרש הוא 10 אמות, ואם אנחנו שמים אותו באמצע על העגלה שהרוחב שלה הוא 2.5 אמות, אז יוצא שסך הכל החלק של הקרש שלא על העגלה זה 10 פחות 2.5, כלומר 7.5, וזה מתחלק בין שני הצדדים, כלומר שבכל צד יש קרש באורך של 3 3/4 אמות, עכשיו, כיוון שהרוחב של הגלגל עצמו אמרנו שהוא 4.25, אז יוצא שהקרש בולט החוצה מהגלגל 3 3/4 פחות 1.25, שזה 2.5. אז 2.5 זה המרחק מקצה הקרש ועד הגלגל של העגלה שלו. ממילא נכפיל את זה ב-2 בשביל לגלות מה המרחק שחייבים בין הגלגלים של שתי העגלות. 2.5 כפול 2 זה 5. אז זה המרחק שחייבים בשביל שהעגלות יוכלו ללכת אחת ליד השנייה, זה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי, בוא נראה לפי זה מה הרוחב של כל השיירה, נחשב מה הרוחב בין הגלגלים החיצוניים של שתי העגלות, אז אמרנו כאמור שהמרחק בין שתי העגלות זה 5, ואמרנו שהרוחב של כל עגלה עם הגלגלים שלה זה 2.5 ועוד 2.5, שזה גם 5, ממילא יש לי שתי 5 בשביל העגלות, ועוד 5 בשביל הרווח, סך הכל יוצא 15. אז לכאורה, כיוון שאנחנו לומדים את דיני רשות הרבים מהמשכן, אז אם נלמד עכשיו את הרוחב של רשות הרבים מהרוחב של השיירה, יוצא שהרוחב של רשות הרבים זה מינימום של 15 אמה. אבל אומרת הגמרא שזה לא היה כך, הם לא היו מצמידים את הקרשים של שתי עגלות עד כדי כך, אלא היו עושים רווח של עוד אמה, ששם היה אחד מבני הלוויים שהוא היה כל הזמן תוך כדי התזוזה מסדר את הקרשים שלא ייפלו. ממילא מ-15 הגענו ל-16, ומכאן שהרוחב המינימלי של רשות הרבים היא 16 אמה. עד כאן 5 הסעיפים לגבי הסידור של העגלות, וכאמור יצא לנו מכאן נפקמין על ההלכה שרשות הרבים היא במינימום של 16 אמה רוחב, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. כאמור כדאי מאוד לפתוח את הקובץ של הסיכום באתר, שם יש את הציור ואז הכל הרבה יותר מובן. בחלק השני של השיעור אנחנו מתחילים את המשנה הבאה, שבה נדבר על ההגדרות של רשות היחיד כשיש איזושהי בליטה או בור באמצע רשות הרבים. גם כאן כדאי מאוד להיעזר בקובץ שבאתר, יש שם ציורים שמאוד יעזרו. עכשיו לפני שנתחיל, קודם כל נחזור על כמה כללים שאנחנו כבר יודעים אותם. קודם כל, למדנו כבר שרשות הרבים זה רק עד גובה 10 טפחים. מעבר לזה, זה מוגדר מקום פטור. דבר שני, אם יש בליטה או בור באמצע רשות הרבים, בשביל הפשטות כרגע נדבר על בליטה, אז זה תלוי מה הרוחב והגובה שלה בשביל להחליט מה הדין של אותה בליטה. עכשיו רק הערת סוגריים, כל פעם שנאמר רוחב 4, אנחנו בעצם מתכוונים לשטח של 4 על 4, אבל בשביל הקיצור נאמר פשוט 4. אז מה הדין? קודם כל, אם היא נמוכה מג' טפחים, אז לא אכפת לי מה הרוחב שלה. בכל מקרה, היא בטלה לרשות הרבים, וגם השטח שמעליה זה רשות הרבים. אם היא גבוהה מג' טפחים, אז זה כבר תלוי מה הרוחב שלה. אם הרוחב שלה הוא קטן מ4 טפחים, אז זה לא נחשב מקום חשוב. וממילא, כיוון שזה לא מקום חשוב בפני עצמו, וזה גם לא חלק מרשות הרבים כי זה גבוה מג' טפחים, אז בעצם לא מוגדר כרשות בכלל, וזה מוגדר כמקום פטור. לא משנה מה הגובה שלו, כל עוד הוא גבוה מג' טפחים. אם היא כן רחבה 4 טפחים, אז זה כבר כן רשות בפני עצמה, ואז זה כן תלוי בגובה. אם הגובה הוא 10 טפחים, כך שבסך הכל יש כאן 4 על 10, זה רשות היחיד. אם הגובה הוא פחות מ10 טפחים, אז זה קרמלית. אלה הגדרות, נחזור על זה עוד פעם מהר. קודם כל, כל מה שנדבר עכשיו זה כשזה ג' טפחים ומעלה, כי פחות מזה זה בטל לרשות הרבים. אם השטח הוא קטן מ4 טפחים, אז זה לא רשות בפני עצמה, ממילא זה מקום פטור. אם השטח הוא 4 טפחים ומעלה, אז זה תלוי בגובה. אם הגובה הוא 10 טפחים, אז זה רשות היחיד. אם הגובה קטן מזה, אז זה קרמלית. אלה הגדרות באופן כללי. עכשיו דיברנו כאמור על בליטה, אבל אותו דבר גם לגבי בור. כלומר שבור שהוא רחב 4 ועמוק 10, אז גם השטח של הבור הוא רשות היחיד. וזה נכון לא רק לגבי בליטה ולגבי בור, אלא גם לגבי מקום מגודר. שאם יש גידור של 10 טפחים סביב שטח שהוא רחב 4 טפחים, אז גם כן השטח המגודר גם הוא רשות היחיד. עד כאן ההגדרות, המשנה שלנו אומרת חלק מהגדרות אלו, היא אומרת שאם יש סלע או בור ברוחב 4 בעומק או בגובה 10, זה רשות היחיד, וממילא אסור להעביר מרשות הרבים לרשות היחיד או לקחת משם משהו. עד כאן הנתונים שכבר ברורים לנו, ועכשיו נתחיל את הדיונים בגמרא, נחלק את זה לארבעה דיונים. הדיון הראשון זה שכשהמשנה הביאה את הדוגמה של הסלע או של הבור, היא לא אמרה סלע או בור, שזה מה שהיינו מצפים שהיא תאמר, אלא היא הביאה דוגמה מחוליית הבור. מה זה חוליית הבור? הכוונה היא לאיזשהו סלע שמקיף את הבור מסביב על פני השטח, ומסבירה הגמרא למה המשנה הזכירה את זה, בשביל ללמד אותנו שהבור והחוליה מצטרפים ל10 טפחים, כלומר שגם אם הבור עצמו שחפור באדמה הוא למשל רק בעומק 7 טפחים, אבל אם החוליה שמעל יש לה גובה של 3 טפחים ומעלה, אז ביחד הם מצטרפים ל10, וממילא כל השטח של הבור הוא רשות היחיד. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה שאלה של רב מרדכי. הוא שואל, מה קורה אם יש בליטה כזאת כמו שהזכרנו שהיא רשות היחיד, כלומר שיש לה רוחב 4 על 4 והיא בגובה 10 טפחים, ונניח שאני יושב לידה על הקרקע ואני לוקח כדור וזורק אותו למעלה והוא נוחת על השטח העליון של אותה בליטה, כלומר ממש העברתי מרשות הרבים לרשות היחיד. מה השאלה כאן? הוא שואל, הרי כשזרקתי את הכדור, בהתחלה הכדור היה מתחת לגובה 10 והוא עלה 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 עד שהוא הגיע מעל לגובה 10, ואז הוא בעצם באוויר של מקום פטור, ואז הוא התחיל לרדת, ובסוף הוא נחת על הבליטה. ממילא הוא שואל, האם אני באמת חייב? הרי בעצם זה עבר דרך מקום פטור. זאת השאלה של רב מרדכי, ולכאורה השאלה הזאת לא מובנת. הרי כבר הזכרנו כמה פעמים, גם בימים האחרונים, שאפילו שלמדנו שמעל 10 טפחים ברשות הרבים זה מקום פטור, זה לא אומר שאם מישהו מעביר דרך מקום פטור, שהוא פטור. הדרך היחידה שמקום פטור יעזור לי, זה אם החפץ נח במקום הפטור, ורק אז המשיך. והרי כאן הוא לא נח במקום פטור, הוא המשיך דרך המקום פטור, ישר לרשות היחיד, אז מה פתאום שאני אהיה פטור? זאת התמיהה של הראשונים על רב מרדכי. כאן, בשביל לקצר, לא נאמר את התשובה שלהם כאן, אלא נשמור את זה לנספח בסוף השיעור, לכן כרגע בואו פשוט נקבל את השאלה כשאלה, ונמשיך בגמרא עצמה. אז כאמור, זאת השאלה ששאל רב מרדכי, ועל השאלה הזאת ענו לכל האמוראים, גם רבא וגם רב יוסף וגם אביי, כולם אמרו לו, ודאי שחייב. ומאיפה הם הוכיחו? מהמשנה שלנו. הרי במשנה שלנו כתוב בדיוק את אותו מקרה, שאם זרקתי משהו על עמוד שהוא גבוה 10 ורחב 4, אז אני חייב, אז מה השאלה בכלל? אמר להם רב מרדכי, משם אי אפשר להוכיח. יכול להיות שבאמת אם זה נחת ממש מעל העמוד, אני פטור. וזה שבמשנה שלנו אני חייב, אולי מדובר שזה נחת על משהו שהוא קצת פחות מ10 טפחים, ובעצם האבן שזרקתי מעולם לא עברה את הגובה של 10 טפחים. עכשיו, אם זה פחות מ10 טפחים, אז איך זה רשות היחיד? אז יש מושג שנקרא חורי רשות היחיד. כלומר, שאם יש איזושהי בליטה קטנה שיוצאת מאותו עמוד, או איזשהו סדק שנכנס באותו עמוד, זה גם כן מוגדר כרשות היחיד, ואם זה נחת שם, זה רשות היחיד, ואולי על זה המשנה דיברה. וממילא אין מכאן ראיה למה קורה כשזה נחת מעל אותו עמוד. אז זאת הייתה השאלה של רב מרדכי, כולם סוברים שהוא חייב, אבל הוא אומר, מהמשנה אי אפשר להוכיח, ובעצם השאלה נשארה פתוחה. עד כאן הדיון השני, ועכשיו, בערך ברבע העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לדיון השלישי. הדיון השלישי זה מה הדין של הכתלים. כלומר, אם יש לי איזשהו שטח מגודר, כשהגדר זה איזשהו כותל שהרוחב שלו הוא למשל שני טפחים, והגובה שלו הוא 10, אז ודאי שהשטח שמגודר בפנים זה רשות היחיד, כי הרי יש מסביבו כותל 10 טפחים. השאלה היא מה הדין על מה שעל פני הכותל עצמו. מצד אחד, הרי הרוחב שלו הוא רק שני טפחים, והרי אמרנו שכשיש בליטה שהיא קטנה מארבעה טפחים, אז היא מקום פטור. אבל מצד שני, אומרים אולה ובהמשך גם רב וגם רבי יוחנן, לא יכול להיות שאותו כותל גורם לשטח שבפנים להיות רשות היחיד, והוא עצמו לא יהיה חלק מאותה רשות יחיד, אלא באמת, גם השטח שבפנים וגם השטח שמעל הכותל עצמו, כל זה רשות היחיד. והסברה היא שאפשר להסתכל כל השטח המגודר כאילו שהוא מלא אפר. כלומר, זה כאילו שיש לי כאן בליטה אחת גדולה שהיא בגובה 10 טפחים, וממילא כל מה שמעל הבליטה זה רשות היחיד, כולל הכתלים עצמם. עד כאן הדיון השלישי, ועכשיו בערך באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון הרביעי, דיון מאוד מעניין, ובזה נסיים. השאלה בדיון הזה זה מה קורה אם אני מכניס או מוציא משהו לאיזשהו שטח, ובעצם הפעולה הזאת של ההכנסה או ההוצאה, אני באותו רגע גם שיניתי את ההגדרה של אותו שטח. מה הכוונה? נראה לזה שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה זה מה קורה אם יש לי בור שכרגע העומק שלו הוא רק 9 טפחים, ואני באתי והכנסתי את היד פנימה לתוך הבור, ועקרתי משם מתחתית הבור איזה חתיכת צלע בעובי של טפח, והוצאתי אותו מהבור, כך שכרגע אחרי שעקרתי את זה מלמטה, עכשיו הבור הוא בעומק של 10 טפחים, ובעצם הוא הפך לרשות היחיד. אז מצד אחד, כשהתחלתי את הפעולה, זה לא היה רשות היחיד, אבל מצד שני, באותו רגע שהוצאתי, גם זה הפך לרשות היחיד, וגם הוצאתי את האבן. אז אם הולכים לפי ההתחלה ואני פטור, או שאומרים, זה הפך לרשות היחיד והוצאתי, באותו רגע, זה נקרא באין כאחד, ואני חייב. זאת הדוגמה הראשונה של רבי יוחנן. דוגמה שנייה, אומר רבי יוחנן, גם אם במקרה הראשון אמר שאני לא חייב, כי בהתחלה זה לא היה רשות היחיד, בוא נראה מה הדין במקרה הפוך. כלומר, היה לי בור שכבר היה עמוק 10, ואני הכנסתי לשם לתחתית איזה סלע גדול שגרם לו עכשיו להיות רק עמוק 9. אז כאן זה דווקא להפך, בהתחלת הפעולה שלי זה כן היה רשות היחיד, אבל ברגע שהנחתי זה פתאום הפך להיות לא רשות היחיד. אז אם נלך לפי ההתחלה אני חייב, אבל אם נלך לפי הסוף ונאמר שהביטול של רשות היחיד וההכנסה באין כאחד, אז אני פטור. עד כאן הדוגמה השנייה. דוגמה שלישית, אומר רבא, יש לי עוד דוגמה על העיקרון שרבי יוחנן שאל עליו, אבל יש לי איזושהי תוספת לשאלה. הדוגמה שהוא מביא זה שאם למשל יש 4 עמודים תקועים באדמה, נניח במרחק של איזה 6 טפחים אחד מהשני ובגובה 10 טפחים, אבל כרגע זה רק עמודים, אין מעליהם שום פלטה, ואני באתי ולקחתי איזה פלטה מעץ וזרקתי מעל אותם עמודים. ממילא באותו רגע שבה הפלטה נחתה היא גם יצרה רשות היחיד, וגם בעצם שמתי פלטה ברשות היחיד. אז הדוגמה הזאת זה עוד דוגמה לעיקרון שרבי יוחנן שאל עליו, וזה לא משהו בא להוסיף, כי הרי רבי יוחנן כבר שאל על זה. מה שרבא כן בא להוסיף, זה נניח שנאמר שבאמת במקרה הזה אני פטור, כלומר אני לא אומר שהרשות וההכנסה באים כאחד, מה יקרה אם אני סוג של קוסם ואני יודע לזרוק את אותה פלטה, כשמעל הפלטה גם יש איזה אגרטל? אז נכון שעל הפלטה עצמה אולי אני לא חייב, אבל האם על האגרטל אני כן חייב? למה שאני אהיה חייב? כי מן הסתם היה איזשהו הפרש של חלקיק שנייה בין הנחיתה של הפלטה לבין הנחיתה של האגרטל. ממילא זה כבר היה רשות היחיד כשהאגרטל הגיע. אז האם כאן אני חייב על האגרטל או לא? זאת השאלה של רבא, ואומרת הגמרא שעל כל השאלות האלו של הבאין כאחד, הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הדיון הרביעי, ובזה הגענו לשתי שורות מתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו עוד על הגודל והסידור של הקרשים והגלות, אמרנו שהאורך של הגלות היה 5, למרות שבאמת היה מספיק 4.5, אבל לא רצו שהקרשים ישבו בדוחק. הרוחב של הגלות היה 2.5, כי צריך שהקרשים לא ייפלו, כי הרי הקרשים הם 10 וזה מאוד ארוך וזה יכול להתנדנד. הרוחב של הגלגלים היה 1.25, וממילא בשביל שהקרשים של שתי הגלות שאחת ליד השנייה לא יתנגשו, צריך שיהיה מרחק של 5 בין הגלגלים של שתי הגלות, כך שסך הכל יוצא שהרוחב בין הגלגלים הקיצוניים של כל ההגלות זה 15 עמה, כלומר 5 ו-5 של ההגלות ועוד רווח של 5, אבל אומרת הגמרא שעשו עוד רווח של 1 בשביל שיהיה אחד מהלוויים שהיה מסדר את הקרשים תוך כדי תנועה. ממילא מכאן למדנו שהרוחב המינימלי של רשות הרבים זה 16 עמה, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הגדרה של עמוד ברשות הרבים, איזה רשות הוא נחשב. הקדמנו שאם הוא נמוך מ3 זה רשות הרבים, אם הוא צר מ4 זה מקום פטור, אם הוא רחב 4 וגבוה מ3 אז אם הוא נמוך מ10 זה קרמלית, אם הוא גבוה מ10 זה רשות היחיד. זה הקדמות, על זה בגמרא ראינו 4 דיונים. בדיון הראשון אמרנו שחוליית הבור מצטרפת לבור עצמו לגובה של 10, בדיון השני רב מרדכי שאל האם כשהוא יושב מתחת לעשרה והוא זורק אבן שנוחתת על העמוד מעל עשרה הוא חייב, הרי האבן עברה דרך מקום פטור. כל האמוראים רצו לענות לו מהמשנה שלנו שוודאי שחייב, אבל הוא אמר אולי המשנה שלנו מדברת שזה נחת על חורי רשות היחיד ולא למעלה מעל העמוד. כאמור בהמשך נראה נספח להבין את השאלה של רב מרדכי יותר. בדיון השלישי אמרנו שהכותל עצמו שיוצר רשות היחיד גם הוא מצטרף לרשות היחיד אפילו שהוא עצמו צר מארבעה תפחים. ובדיון הרביעי ראינו שלושה מקרים שבהם יש מקרה של באין כאחד, כלומר שהכנסתי או הוצאתי וזה עצמו יצר רשות. דוגמה ראשונה זה שיש בור של תשעה והכרתי אבן והפכתי אותו לעשרה. דוגמה שנייה זה שיש בור של עשרה והכנסתי אבן והפכתי אותו להיות פחות מעשרה. דוגמה שלישית זה שיש ארבעה עמודים וזרקתי מעליהם איזשהו גג, ובזה בעצם יצרתי מעל הגג רשות היחיד, והשאלה היא מה יקרה, מעל הגג גם היה איזשהו אגרטל, אז גם אם נאמר שעל הגג אני פטור, אולי על האגרטל אני חייב, על כל השאלות האלו נשארנו בטייקו. עד כאן הסיכום, ועכשיו כאמור הנספח, שבו אנחנו רוצים להבין יותר את השאלה של רב מרדכי מהדיון השני. נזכיר שרב מרדכי שאל, מה קורה כשאני יושב ליד איזשהו עמוד שהוא בגובה עשרה, ואני זורק מלמטה למעלה כדור והוא נוחת על פני עמוד, והעמוד הזה הוא רשות היחיד, האם אני חייב או לא? ואמרנו למה שאני לא חייב, כי הרי כשהכדור הזה עבר באוויר, אז הוא עבר דרך מקום פטור. אבל על זה שאלנו, אז מה? הרי כשאני מעביר דרך מקום פטור, אני חייב, רק אם זה נח במקום הפטור, רק אז זה פותר אותי, אז מה בכלל השאלה? למה שיהיה פטור? אלא שמסבירים התוספות, ודאי שגם רב מרדכי מסכים שאם אני זורק משהו וזה עבר דרך מקום פטור ואז נחת שוב ברשות הרבים או ברשות היחיד, ודאי שאני חייב, וודאי שאם אני פשוט מחזיק משהו ביד והולך איתו לדמות ברשות הרבים, אפילו שהוא מעל עשרה תפחים, ודאי שגם שם אני חייב. כל השאלה שלו כאן זה במצב כזה שבו הוא יושב די קרוב לאותו עמוד, וממילא הזריקה שלי היא במסלול יחסית תלול, כלומר הכדור עולה ואז יורד. במקרה כזה, כשזה הגיע לשיא הגובה שלו, זה בעצם כביכול נעצר באוויר, שזה בעצם מקום הפטור, ואז התחיל לרדת, ואז זה בעצם אולי נחשב כאילו שזה נח במקום הפטור, וזה המשיך לרדת לא מהכוח הישיר שלי, אלא מכוח המשיכה. ממילא אולי זה נחשב שזה עצר במקום הפטור והמשיך ואני פטור. עכשיו, התוספות מדגישים שזה דווקא כשאני יחסית קרוב לעמוד, אבל אם אני עומד רחוק מעמוד, ואז הזריקה שלי לא כל כך תלולה, אז אמנם גם שם הכדור קצת עולה וקצת יורד, אבל הכוח העיקרי שמופעל שם זה הכוח של ציר ה-X, כלומר הכוח שנע מצד לצד, וממילא זה כן עכשיו מכוחי. עכשיו, קצת קשה לנו על התוספות, כי האמת היא שלא משנה באיזה מרחק אתה, תמיד על הכדור הזה מופעלים שני כוחות, כוח אחד בציר ה-X וכוח אחד בציר ה-Y, ובכל מקרה, לא משנה אם אני קרוב או רחוק, מה שאני עשיתי זה הפעלתי כוח בציר ה-X כלפי העמוד, והפעלתי כוח בציר ה-Y כלפי מעלה, וזה שהכדור בסוף ירד, בכל מקרה, לא משנה אם אני קרוב או רחוק, זה לא היה מכוחי, זה היה מכוח כוח המשיכה, אז מה זה משנה אם אני קרוב או רחוק? אז כנראה שצריך לומר שאנחנו לא הולכים פה לפי כללי הפיזיקה, אלא לפי איך שזה נראה בעין, וכשאני קרוב, אז באמת כשמסתכלים על הכדור, זה נראה כאילו שכשהוא מגיע לשיא הגובה, הוא כמעט ממש נעצר, נכון שהוא באמת עדיין מתקדם על ציר ה-X, אבל ציר ה-X כאן מאוד שולי, כי אני ממילא קרוב, אז בציר ה-X הוא זז מאוד לאט, אז זה נראה כאילו שהוא נעצר, ולכן זה נראה כאילו שהוא נח במקום פטור, ולכן אולי אני פטור. לעומת זאת, כשאני רחוק, נכון שמבחינת ציר ה-Y בעצם קורה בדיוק אותו דבר, כלומר שהוא מגיע לשיא הגובה, ואז הוא נעצר לגמרי, ואז מתחיל לרדת, אבל כיוון ששם העיקר זה ציר ה-X, כי אני רחוק ובציר ה-X רואים את התנועה שלו מאוד מהר, אז שם זה לא נראה שזה נח, וממילא שם ודאי שאני חייב. בכל אופן כל זה רק בשאלה של רב מרדכי, אבל פשטות המשנה כמו שאמרו שאר האמוראים זה שאני חייב. עד כאן הנספח לגבי השאלה של רב מרדכי, כל הטוב.